כאן בהרצה עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. כמידי יום ב-12 אנחנו כאן, אפשר להזין לנו ב-104.9 ו-105.3 FM, או באתר האינטרנט של כאן, או באפליקציה כאן ODE. אפשר גם להקשיב לנו בעמוד הפודקאסטים, שם לשם עולות כל התוכניות שלנו, ושאר התוכניות של כאן תרבות. איתנו באולפן, אופרה הלחמי, שירי לברי ואלעד זוהר. ויובל אביבי, שלום לך.
גם אני כאן, שלום מאיה.
גם אתה, כמעט שוכחתי. שלום, כזה הרמתי את העיניים, ואמרתי, אתה פה.
מדהים. בניגוד לכל יום, אני פה.
בדיוק.
נזכיר, אפשר לשלוח לנו מסרונים בטלפון 055-966-3992, 055-966-3992. היום נדבר עם המשורר והעורך עודד קרמלי, על הרעיון ששירה יכולה לרפא. בעיניי זה רעיון ממש מרגיז, אנחנו תכף נסביר למה.
אוקיי.
אבל אולי אני טועה כרגיל. זה לא יהיה מפתיע.
זה תחביב כזה, לטעות.
זה תחביב לטעות. אני לא יודע אבל שאני טועה, עד שאני לא אומר דברים כאן ואת אומרת לי שאני טועה, איך אני אדע אחרת?
אז נראה מה עודד קרמלי אומר.
נראה מה אתם אומרים.
אוקיי.
גם נדבר עם הסופרת צוריה שלו, שזכתה באות אביר מסדר האומנויות הצרפתי, שזה דבר מדהים. בשבוע שעבר זה קרה, ואנחנו נשוחח איתה על הדבר הזה. על מה הוא נדבר? ננסה ככה, אם נגיע לפינת גנזים וביקורת הביקורת, ואולי רעיון עם מבקר הספרים של הוול סטריט ג'ורנל, כל הדברים האלה אולי נגיע אליהם, ואם לא, אז נגיע אליהם מחר.
אבל לפני הכל, בוא נדבר רגע על פרוסט, שקראנו אתמול שהוא שילם כדי שיכתבו ביקורות טובות על בעקבות הזמן העבוד. סיפור, שילם כסף.
סיפור אדיר, נהדר, יופי.
ראינו את זה בגרדיאן. הם פרסמו שמרסל פרוסט, הסופר, הצרפתי, הגדול, הכי גדול מכולם, שהיה גם איש מאוד עמיד, שילם 300 פרנק, ששוויים כיום בערך 900 פאונד, משהו כזה, כדי, שזה לא הרבה כסף אגב, תכפיל בכמה, בחמש, שש, לא, לא המון.
לא.
הוא שילם כסף כדי שהעיתון לפיגרו, שהיה אז ועדיין הוא אחד העיתונים המובילים בצרפת, יפרסם ביקורות טובות על ביקורת הזמן העבוד.
שהוא עצמו כתב.
והמול שלו הדפיס כדי שלא יזהו את כתב היד שלו.
כן.
הוא שילם על הכל בעצמו, זה התגלה במכתבים של פרוסט, בתוך עותק נדיר של הקרח הראשון של ביקורת הזמן העבוד. עותק שימחר במחירה פומבית בפריז, ואמור לעלות כחצי מיליון יורו.
אולי יותר, אי אפשר לדעת, מחירה פומבית, אולי
זה מתחיל כנראה שם או משהו, אני לא יודעת בדיוק. אגב, אני אף פעם לא מבינה את הדבר הזה, שאנשים שהם כל כך הרבה כסף, פשוט טירוף. בסדר, כל אחד והתחביבים שלו. פרוסט כתב בביקורות שהוא עצמו חיבר, שבעקבות הזמן העבוד, זו יצירת מופת קטנה.
אז טעה.
הוא טעה.
טעה, יצירת מופת גדולה.
אוקיי, יפה.
המעיט בערכו.
הוא כנראה עשה את זה באיזה סוג של ייאוש, אחרי שהוא נאלץ להוציא את הספר במימון עצמי, אגב, שזה גם מדהים, כי הספר נדחה על ידי בתי ההוצאה שאליהם הוא פנה. המוציא לאור שבסופו של דבר הוציא את הספר לאור, כשפרוסט כיסה כאמור את כל ההוצאות, אמר שהספר בלתי קריא.
אחרי שהוא יצא לאור.
כן, זאת אומרת, זו הוצאה עצמית, אז הוא מימן את ההוצאה הפרוסט, והמול אמר שהספר לא קריא, אבל אחרי כמה שבועות כבר החלו להופיע ביקורות משבחות אותנטיות, שהכתירו את הספר כגאוני. בסוף הוא זכה
לה. הם כותבים שם בגרדיאן שהחוקרים מעידים על זה שזה לא היה מעשה יוצא דופן בצורה דרמטית. אנשים עשו את זה, וגם הם כותבים שבפעולה היחצנית הזאת, הפעולה הזאת של היחסי ציבור, הוא כנראה היה די טוב, לא פחות מכפי שהוא היה
סופר
טוב. גם בהסתרה של מי כותב הביקורת האמיתי, וגם באיך שהוא כתב את זה. מאוד מרוצים. אתה חושב שזה יכול לקרות היום?
תשמע, זה לא שעיתונים פה לא מוכרים מה שנקרא תוכן שיווקי.
נכון.
אז אתה יודע.
נכון. אני חושב שזה יכול לקרות בפרסומים זניחים, אבל לא בביקורת של עיתון שמכבד את עצמו. מה שכן, אולי אפשר לפנות ישר למבקרים. הרי למבקרים, תנו לי לספר לכם, מאזינים, על תחום הביקורת, מאחורי הקלעים, הרי זה התוכנית שלו, נכון? לא משלמים הרבה כסף על ביקורות.
נכון.
אז אפשר לפנות ישר למבקרים, ולהציל להם כסף, כדי שהם ישכנעו את האורך שלהם, לכתוב ביקורת חיובית על ספר מסוים. זה יכול לעבוד. מצד שני, אני לא חושב שהיום מישהו היה מסכים, כי זה נורא מפחיד. ומבקר, גם אם נגיד חוש המוסר והאתיקה שלו בקנטים, מה שלא בלתי סביר לאור היכרותנו עם כל מיני מבקרים, אפילו כאלה שמציצים אלינו מהמראה, אז אפילו אם המוסר והאתיקה משובשים, לפחות יש חשש בריא שמנסים להפיל אותך בפח, ושזה מיד יגיע לפייסבוק, ויביא שיימינג ופיטורין.
אני חייבת, אני לא כל כך מסכימה איתך. זה היה מצחיק, אבל אני לא כזה מסכימה איתך.
אז זה יכול לקרות?
לי, זה יכול לקרות. קשה לי לדמיין מבקרים שאני מכירה מסכימים לדבר כזה, לא בגלל ההשפלה והפיטורין והשיימינג, אבל גם אם לא נסמוך על היושרה שלנו, אני חושבת שבארץ פשוט לא משתלם לשלם למבקרים, כי הביקורת לא משפיעה על מחירות. וגם אם יש מחירות לא מרוויחים כסף, אבל נגיד שזה מדובר בעם נורא עשיר, שהכסף זה לא העניין, אלא הכבוד, אני לא יודעת, אני חושבת שלנו יש הרבה יותר מדי אגו, האגו שלנו ענק, מכדי שנסכים לדבר כזה, ואולי זה קצת טיפשי מצדנו,
כי מה זה אגו?
אגו לעומת מינוס בבנק, אבל האגו שלנו יותר חזק מהמינוס בבנק, אנחנו עניים וגאים, ואני לא יכולה לדמיין אפילו מצב שבו מישהו יוכל לקנות אותי ב... 2,000 שקל או מה?
כן, כאילו, כמה כבר ישלמו לנו?
אבל לכל אחד יש מחיר, אז אתה יודע.
אם היו נותנים מיליון דולר.
או.
עכשיו אנחנו מתחילים לדבר. עכשיו, זה כמו המשפט המפורסם ההוא של, נדמה לי שזה, ג'ורדן דונר שואו שהם מייחסים לו את זה, שעכשיו רק נשאר להתווכח על המחיר, אבל אנחנו יודעים מה אנחנו.
אוקיי, אז זה.
אני חושב על זה, עכשיו אנחנו מדברים על זה, ואני נזכר בשיחה שהייתה לנו עם אריק צ'רניאק, מחבר הספר גיבור, שבעצמו הודע שהוא בעצמו השתתף כמובן לא שיחד מבקרים, אבל כן בכל מיני פעולות יח"צ.
לא, אבל זה היה יח"צ מובהק של לעשות
סרטונים
ודברים
כאלה. אבל אז הוא אמר, אם יש לך כסף אתה בונה מסעדה במיליון שקל, לעומת אם אין לך כסף אתה פותח דוכן פלאפל ב-10,000 שקל. ככה הוא עצמו אמר את זה שם. יכול להיות שבעצם פרוסט היה בסך הכל זיהה איזו הזדמנות עסקית של...
אבל פרוסט רצה שיגידו עליו שזו יצירת מופת.
כי לא היה יוטיוב.
זה לא היה עניין של מכירות וזה.
את חושבת?
מה, בחייך. לא שהוא לא רצה למכור, אבל זה לא היה עניין. העניין הוא להכיר בגדולתו. וזה לא, כשאתה מפרסם סרטונים, זה עניין של מכירות ויחץ.
אז אולי באמת תזכר תוכן שיווקי מקודם, אולי באמת לא ביקורות, אני מסכים, אבל אנחנו, כאילו, למה לא רעיון מחמיא לסופר שהוציא ספר בהוצאה עצמית בתוך תוכן שיווקי? אני חייב להודות שזה נראה לי הרבה פחות חמור מאשר כתבה מחמיאה לתאגיד נדלן נכלולי, שזה אנחנו רואים כל הזמן קורה בעיתונים.
נכון, אנחנו עושים רעיונות מחמיאים, אנחנו עושים את זה בחינם.
שוב, אנחנו יוצאים פה.
אנחנו העיתונאים. אנחנו העיתונאים. האמת היא שזה באמת, אנחנו יוצאים די דבילים, כי יהיה יותר נבון מצדנו לעשות מזה כסף. שילחו לנו מעטפות, בבקשה.
כן, בבקשה, נכון.
אנחנו נתייחס עכשיו לעוד רעיון שקראנו בגרדיאן, יובל... רעיון עם וויליאם זיגהארט, שהוא מוציא לאור ופילנטרופיסט שתומך מאוד בשירה, מסתבר.
צריך כאלה.
כן. איפה הם פה?
איפה?
אני מאוד מעוניינת באיזה מצנת. בכל אופן, הרעיון התקיים לרגל הרעיון החדש שלו. בית המרקחת של השירה, מרשמים ללב, למוח ולנפש. הרעיון הוא ליצור אנתולוגיה שמציעה מרפא בדמות שירים לכל מצב דחק. הוא מספר כזה דבר, ביליתי את חיי בניסיון להוציא את השירה מהפינה שלה, אבל אנשים מפחדים מהשירה. יש תחושה של אילית צרה מאוד. והרעיון להוציא את האנתולוגיה התחיל אחרי שהוא וחבר שלו הקימו אוהל וידועים בפסטיבלים ספרותיים, והזמינו אנשים להתראיין ולספר על מצוקות שלהם ולהתאים להם תרופה בצורת שיר. ולאור ההצלחה הוא החליט להוציא את האנתולוגיה. אגב, זה דומה למשהו שעשה אלכס אפשטיין בירושלים, פסטיבל המשוררים במשכנות שעננים.
אוקיי.
שם בתחנת רוח הזאת, שהוא הזמין אנשים לספר את הצרות, לספר סיפור, הוא ביקש מהם, לא את הצרות שלהם.
ואז הוא כתב על זה שיר, כתב על זה סיפור.
הוא כתב על זה סיפורונים שמתפרסמו אחרי זה גם בספר. אני מזכיר את
עכשיו. אני רוצה להגיד לך שבעיניי זה בלתי נסבל. זה מאוד מרגיז אותי.
למה?
כי כי זה לא תרופה באמת שיר, ואנשים באים מצוקה אמיתית, ואתה נותן להם שיר, וזה לא באמת עוזר להם.
בוא...
אבל כן, בואי נדבר
על זה נדבר עם... עם המומחה. עם הרופא, המומחה, עודד קרמלי, העורך והמשורר.
כן.
שלום עודד קרמלי.
שלום, בוקר טוב, מה נשמע?
מה העניינים?
בסדר גמור.
שירים יכולים לרפא?
לא, וואי, לא, לא.
אז טוב, אז ביי.
אז תודה רבה לך.
לא, אני, וואי, זה אף פעם לא עזר לי, זה לא...
זה לא עזר,
לא? לא, זה רק מחריף את הבעיה בדרך כלל. תראו, שירה מעצימה את החיים.
אוקיי.
לטוב או לרע, כן. אבל צריך כן לזכור שיש, וזה כמה בעיה שלי עם הרעיון הזה, ששירה יש לה איזה כוח... מחזב, כמו נניח פופ הורוסקופ, כן? אתה קורא את הורוסקופ, זה לגמרי עליך תמיד. ואם אתה עכשיו חווה שברון לב, אתה שומע בגלגלת שיר פופ היום ונורא, אתה בטוח שהוא נכתב בדיוק עליך, בדיוק על הסיטואציה שלך.
נכון.
חודש אחרי שברון הלב, אתה מקשיב למילים, ואתה קולט שזה שני סוחרי קרק באלה, שירו באשתו, סוכן FBI, ואתה אומר, טוב, זה לא בדיוק עליי, זה קצת שונה ממה שאני חוויתי.
יש השקה קלה, אתה אומר, השקה.
נכון, כן, כי שירה... שירה מספקת.
אבל אנשים שיר. תמיד מדווחים, אנחנו מדברים עכשיו דרך אגב על קריאת שירה, אולי אחרי זה תדבר איתנו על כתיבת שירה, אולי זה יותר טוב.
כן.
אבל...
לא,
אבל...
לא יותר טוב.
לא יותר טוב. מה, אתה פשוט אופטימיסט מושבע, זה נהדר.
כן, בהחלט.
אבל לא, אנשים תמיד מדווחים על זה שהם היו נורא עצובים, ואז הם פתחו איזה ספר שירה וצללו אליו והתנחמו, והכל נהיה יותר טוב. אז זה האפקט הכוזב הזה שאתה מדבר עליו? עודד נעלם לנו?
עודד נעלם במעבה השירה.
בסדר, אז נעבור לדבר הבא ותכף נחזור אליו.
מה קורה עם עודד?
בסדר, הם מעלים אותו,
מעלים אותו שוב.
את רוצה שנדבר בינתיים על, על מבקר השירה של הוול סטריט ג'ורנל או משהו כזה?
מה איתו? מה הוא כתב?
ככה, זה משהו ששלח לנו הקורא הנאמן ירין קץ מהבלוג קורא בספרים. הקורא הנאמן, המאזין הנאמן, הקורא הנאמן של דברים שהם לא אנחנו. אז הוא שלח לנו ראיון עם מבקר הספרות של הוול סטריט ג'ורנל, שקוראים לו סאם סאקס, וזה כבר שם טוב.
איך קוראים לו?
סאם סאקס.
רגע, בוא רגע, נעבור לזה עוד מעט, כי...
עודד חזר אלינו?
כן, כן, אני חושב שאתה אמרתי קרק, אז
נתקו
אותי.
אסור להגיד קרק ברדיו?
זה המילה הזאת, שכששומעים אותה פה, נתקים.
אלגוריתמי מיד נתקו אותי. בדיוק. כן.
אז בקיצור, אתה מדבר, אתה חושב שכשאנשים קוראים שירה ומתנחמים, אז זה אפקט כוזב לחלוטין?
זה אפקט כוזב, כן, זה אפקט כוזב, תשמע, זה לא במקרה הוא קורא לספר הזה ספר סלפ-הלפ, כי ספר סלפ-הלפ הוא תמיד כוזב.
כן.
כי אתה צריך עזרה חיצונית, אף פעם לא פנימית. אם היית יכול לעזור לעצמך, הרי לא היית צריך את הספר. להפך, מה ששירה יכולה לעשות היא עם ספקט לדעות, מינימום פרטים כדי שנתרגש ממנה, זה האפקט הכוזב של המקסם השב הזה. אבל אם אתה באמת מתעמק בשיר, לא כשאתה, כשבדידות אינה פחד, אז אתה יכול לחוות התעלות, התעלות מעל המצוקות שלך, כי זה לא עליך, כי לא כל דבר צריך להיות עליך. בניגוד למה שחושבים היום, זה לא עליך, וזה לא מדבר אליך, זה לא קשור אליך, זה קשור אליך בעקיפין, כמו שאתה קשור לכל בני האדם. וברגע שאתה מבין את זה, אתה יכול להתחבר לחזרה לשאר בני אדם ולא אל עצמך.
אבל יש פה...
להתחבר לעצמך כל הזמן, הרי זה הרעה החולה של תקופתנו.
זה מה שמכניס אותנו לדיכאון, שאנחנו מתחברים על עצמנו.
נכון. אחר כך הוא אומר, קראתי בריאיון בגרדיאן, שהוא אומר שאולי המחלה של המאה ה-21 היא בדידות.
כן.
בוודאי, ואתה מודד אנשים לטפל בעצמם עם שירים בבית.
יש בזה...
שיצאו חוצה קצת, תדברו עם הזולת, כן.
נכון, שיקריאו שירים אחד לשני, זה הרבה יותר חברותי.
נכון.
אבל יש פה עוד איזה פגם בעיניי. שיש פה איזו תפיסה של השירה כמשהו פונקציונלי, כאיזה צריך שיהיה תכלית, אתה צריך להתאים את השיר הנכון למצב הנכון. זה לא מרגיז אותך כמשורר?
זה מרגיז אותי כבן אדם.
כאדם.
זה מרגיז אותי כאדם. זה אומר שאם אתה כרגע לא בודד, לא תבין דבר לגבי שיר על בדידות.
כן.
שוב, זה רשת מזור מהיר כזו שמנסים להקים.
מזור מהיר, זה טוב.
מזור מהיר.
מזור מהיר, כן.
וואו.
רשת מזור מהיר.
שם ספרך הבא, בדיוק.
נהדר.
תגיד, הזכרנו את זה מקודם, אנחנו דיברנו עד עכשיו על קריאת שירים.
כן.
מה עם כתיבת שירים? זה לא עוזר? אולי אנשים צריכים לכתוב יותר שירים כשהם עצובים?
חד משמעית, לא. למה הבאדם עצוב שיצא חוצה להתחברר עוד פעם, אני חוזר לזה, כשבדידות אינה פחד,
כן.
נולדת שירה. אתה לא יכול, כשאתה באמת מקובץ בקצה על הרצפה, בארבע הבוקר, זה לא זמן טוב לכתוב שיר. זה לא זמן טוב, השיר שלך יצא עליך. ואז הוא יהיה כמו כל השירים שהם עליך, הם לא מעניינים, זה יומן. אתה רוצה, כואב לך, נהל יומן. זה אני יכול להבין, שזה איזשהו ערך פסיכולוגי. אבל שירה היא צורת אומנות, צריך להתייחס אליה בתור... להפך, היכולת שלך לצאת מעצמך. זה גשר, זה סולם לצאת מעצמך.
מה עם הטענה שלו שהשירה נמצאת באיזו פינה או באיזו שכבה נורא נורא צרה ועילית, והדברים האלה מקרבים את השירה לכל מיני אנשים שלא היו קוראים שירה בדרך אחרת?
אני מסכים איתו ש... תראה, יש את המשפט הזה היום שזה שאומרים, אני לא... סליחה, אני פשוט לא מבין בשירה, כן?
כן.
אז עם כל הכבוד, אתה לא מבין בפרוזה, ואתה לא מבין במה שקורה בצפון קוריאה, אתה לא מבין בשום דבר. פשוט, החברה נתנה לך איזשהו פטור, ואתה מרגיש בנוח להגיד שאתה לא היית אומר את זה על קולנוע. מה, לא ראיתי פוקסטרוט, כי אני לא מבין בקולנוע. כל אחד יכול לקרוא שירה.
אנחנו רק חיפצנו תירוץ, אתה אומר.
ודאי, וידעו לנו איזשהו הכשר כזה, ובנטו רותנים הכשר כזה, לדי כך שאומרים, אתה חייב להרגיש במצב רוח מסוים כדי לקרוא שירה, אתה חייב להיות נעול באיזה טירה, בליל שערה עם דרקים ועורבים, ורק אז אתה יכול באמת לקרוא שיר. לא, אתה יכול
להיות
באוטובוס ולקרוא שיר, וזה
יבוא
באותה מידה.
הבנו אותך. טוב, אז בעצם אנחנו יוצאים פה עם המלצה. צאו אל השמש עם ספר שירים, תקריאו אותו לזרים, ותעשו אהבה. זה יפתור את המצוקות שלך.
אל תחפשו חנויות מזור מהיר.
עודד כרמלי, משורר ו... תודה רבה לך, עודד כרמלי.
תודה רבה, עודד כרמלי.
להתראות. תודה, ביי.
את רוצה להמשיך עם ה... קורא, עם מבקר הספרות, או שנעבור לביקורת הביקורת?
לא, אנחנו קודם התחלנו עם קורא בספרים, ההמלצה של ירין קאט, על מבקר הספרות, בואו נגמור עם הדבר הזה.
נגמור עם הדבר הזה.
לא, התחלנו, אז
התחלנו ולכן נסיים. אנשים במתח, הם לא יודעים מה סם סאקס. המבקר הספרות של הוול סטריט ג'ורנל רוצה לומר, אז ככה, באתר Literary Hub, שזה אתר נהדר, ממש קורא, כיף לגלוש בו, הם החלו במדור חדש, סודות מבקרי הספרות, שבו מראיינים מבקרים, וסאקס, סם סאקס מהוול סטריט ג'ורנל היה הראשון. זה היה מנחם לקרוא אותו.
למה יובל?
תראי, האמת היא שהוא לא מחדש הרבה, זה לא רעיון פורץ דרך,
okay.
אבל זה בדיוק מה שמנחם. יש איזו תפיסה, לפחות שלנו, מבקרי הספרות, שמעבר לים הכל יותר טוב, נכון? שם מבקרי הספרות עדיין זוכים לכבוד.
ולכסף.
כן, וכסף, ומרגש, והסופרים מעריכים אותם, והקהל נוהה אחרי ההמלצות שלהם. לא, בעצם הכל אותו דבר. שואלים אותו, למשל, מה התפיסה השגויה הרווחת לגבי מבקרים? והוא עונה, רעיון שהלך לאיבוד כיום, וייתכן שגם מבקרים עצמם כבר לא מאמינים בו, זה שביקורת היא לא פעילות, אלא מקצוע אמיתי. יש תחושה, הוא אומר, שביקורת היא מאבק בין דעות אישיות, אבל ביקורת רצינית מערבת מקצוענות ושואפת לרמה מסוימת של אמת אובייקטיבית. ההבדל הוא שמבקרים לא רק אומרים מה מצא חן ביניהם ומה לא, הם כותבים בשם רעיון גדול יותר של הספרות. אני מת על זה שהוא אמר, שהוא הרשה להגיד, הרשה לעצמו להגיד שמבקר שואף לאמת אובייקטיבית. אני לא ידעתי שמותר להגיד דברים כאלה כיום.
אסור.
אסור.
אסור להגיד דברים כאלה היום.
אנחנו לא שואפים לאמת אובייקטיבית.
שואפים, אבל לדבר על עצמך כעל אדם שמביא אמת אובייקטיבית, זה באמת, זה לא מדעים, למרות מה שאתה חושב, ולמרות שאתה אוהב להתהדר בזה שלמדת מדעי המוח. אתה לא שם יותר. זה לא שאני חושבת שאין אמת אובייקטיבית, נגיד, אבל אני בהחלט חושבת שמה שאני... כלומר, יש אמת אובייקטיבית במובן הזה שכפי שדיברנו מקודם על האגו שלנו, אני בהחלט חושבת שמה שאני קובעת שהוא טוב, הוא אכן טוב. וזה אובייקטיבי לחלוטין. ומה שרע הוא רע. אבל אני, עם כל האגו הזה, אני כנראה לא עד כדי כך יהירה באמת לקרוא לזה אמת אובייקטיבית, אוקיי? עכשיו, אתם, מה שאתם עושים, אנשים, אתה, אנשים כמוך וכמוהו, אתם עושים ניתוח פוליטי, מגדרי, פסיכואנליטי, מבנים כאלה, ואז אתם חושבים שזו אמת אובייקטיבית, שזה אגב יכול להיות, כי זה כבר ניתוח סוציולוגי, אני יודעת מה, אבל זה לא קשור לספרות פשוט. אתם שורכים את הכתיבה עצמה, וזהו. כן, אני, אין אמת אובייקטיבית.
אז אני חושב שיש אמת אובייקטיבית.
כמובן.
ואת אמרת שאת בהחלט חושבת שמה שאת קובעת שהוא טוב הוא אכן טוב, וגם אני באמת חושב...
לא, אבל לא מה שאתה קובע שהוא טוב, מה שאני קובעת שהוא
בדיוק,
טוב.
בדיוק, זאת הבעיה שלי, אמת אובייקטיבית.
אני אמת המידה פשוט.
זה בדיוק מה שרציתי להגיד, שאני אמת המידה.
זהו שלא.
והבעיה שלי אמת אובייקטיבית זה כשאחרים אומרים את האמת האובייקטיבית שלהם והשטויות מוחלטות.
בדיוק.
זאת הבעיה שלי.
זה הרגע,
זה רגע קשה. טוב, עוד דבר מעניין שהוא טוען ברעיון הזה, סם סאקס מהוול סטריט ג'ורנל, זה שהמדיה החברתית לא שינתה מהותית את עולם הביקורת. הוא אומר שהרשת באופן כללי כן, אבל הרשתות החברתיות, פייסבוק, טוויטר וכולי, לא. קשקוש?
ברור.
אני חושב שהוא צודק.
למה?
תסתכלי על זה. כן, יש השפעה של קליק בייט, מה שנקרא, המשיכה ללחיצה על הלינק, אבל אני חושב שבאופן מהותי, כותבים היום ביקורות, בדיוק כמו שכתבו לפני הרשתות החברתיות.
אני לא חושבת. אני חושבת שיש היום בהחלט נטייה לחלק מהמבקרים, בעיקר החדשים, אלה שלא זקנים כמוני. בכוונה לא הכללתי אותך בזקנים. לנסות להיות שערורייתיים יותר, ולזכות בלייקים, ולכתוב בצורה יותר קיצוני.
הם רוצים שיקראו אותם בדיוק כמו שרצו שיקראו אותם קודם.
אבל המוטיב של הלייקים מאוד מאוד משמעותי.
חושבת? אני לא חושב.
למרות שאני חייבת להגיד שיכול להיות שזה עניין של... בגלל שהם צעירים בעצם. מה זה אומר שהם חדשים, המבקרים? שהם צעירים.
אני לא...
עכשיו, שאני הייתי צעירה, כתבתי ביקורות לפני 15 שנה.
כן.
אני קוראת היום את הביקורות שכתבתי, יש לי צמרמורת. כן. מי כותב ככה? מה זה הדבר הזה? איזה פראות, איזה אכזריות, דבר נורא.
אני קורא ביקורות שלי לפני 15 שנה, ואני אומר, וואו, כתבתי את הטקסט הזה, זה טקסט מבריק.
זה לא, זה פשוט אכזריות.
על ביקורות שאני כותב היום, אני חושב שהן איומות.
זה בלי קשר, כל דבר שאני כותבת, נראה לי זוועה, אבל האכזריות של הנאורים,
אז זהו, הנה.
שיש בה יופי,
אז היום אם היית קוראת את אותה ביקורת אכזרית, היית טוענת, הוא עושה את זה בשביל לייקים.
היום אם הייתי כותבת את הביקורות האכזריות האלה, הייתי מלכת הלייקים.
בדיוק.
פשוט, כאילו.
אז את אומרת שאני צודק.
אז אולי אתה כן צודק. אבל לא, זה כואב לי להגיד שאתה צודק, אז לא.
אז לא. טוב, באופן כללי...
אני חושבת, העניין עם הלייקים, אגב, יש לו כמה פנים, כי יש את העניין הזה של גם לרצות להיות נחמד בפייסבוק.
בדיוק.
אז כאילו, גם לכתוב ביקורות טובות ולהיות נחמד, כי אתה מכיר את כולם, כי יש להם פנים, כי הם בפייסבוק, הם חברים שלך. הנחמדות היא בעיה ממש כמו הפרעות, כי אז עדיין אתה לא כותב ביקורת כמו שצריך. זה שני צדדים של אותו מטבע.
זה מה שמנחם קצת בעיניי, במה שהוא אומר, שכאילו אתה צריך למצוא איזה תווי כזה שאתה הולך בו בין הנחמדות לקטילה.
לא, אף פעם לא ללכת בין הנחמדות לקטילה, זה בדיוק העניין. כאילו, נחמדות בכלל צריך לבטל אותה,
אוקיי.
היא לא קשורה לעניין, אז צריך פשוט להוריד אותה מהשולחן.
איי, איי.
ואת הקטילה, אתה יודע, יש דברים שאתה צריך, אתה לא אוהב אותם, אתה צריך לכתוב את זה, אבל לא צריך ליהנות מאכזריות יתר. אבל כשצעירים, אין מה לעשות.
אין מה לעשות,
נהנים
מזה.
אני הייתי כמו איזה סוסה כזאת, בלי עוקף בשדה. טוב, יובל, תהיה עכשיו רציני, אנחנו מדברים על דבר מכובד. ביום רביעי שעבר, הסופרת צוריה שלו קיבלה את אות אביר מסדר האומנויות הצרפתי, מידי שגרירת צרפת בישראל, גברת אלן לגל. אני בטח לא מבטא את זה, נכון? שבנאום שלה הדגישה כמה צוריה שלו אהודה בקרב הקוראים הצרפתים. הדבר הזה קורה במקביל להפקת סרט צרפתי ישראלי שמבוסס על הספר של הכאב, שהתפרסם בצרפת בתחילת השנה. שלום לצוריה שלו.
שלום, מאיה.
אלן, אנחנו עכשיו נתחל לקרוא לך בתואר של הבירה צוריה שלו?
ברור.
איך זה מרגיש הדבר הזה? מה המשמעות של הדבר הזה? אני ידעתי שאת כוכבת בגרמניה, עכשיו מסתבר שגם הצרפתים אוהבים אותך.
כן, לאחרונה באמת התחממו יחסיי עם צרפת.
זה נחמד מאוד.
כן, כן, את יודעת, זה תמיד מסתורין, באמת, התקבלות של ספר, בכל מקום ומקום זה שונה. אז באמת בגרמניה זה היה בבת אחת, ובצרפת זה נבנה לאט לאט במהלך השנים, עד שבספר האחרון, בעיקר בזכות פרס פמינה,
כן.
אז הקוראים הצרפתים באמת התחילו להתלהב.
את יכולה לספר לנו איך הוא נמכר שם? כלומר, מספרי עותקים? רק כדי שנדע? על מה מדובר בעצם?
אתה לא תאמין לי, אבל אני לא ממש יודעת. וואי, אני צריכה לבדוק.
בסדר? מה, אבל את סדר גודל, את יודעת? אנחנו מדברים על...
מאות אלפים?
לא, 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 לא.
אוקיי.
לא, לא, לא נסחף. אני חושבת שבעקבות הפמינה זה כמה עשרות אלפים.
איך, היו לך מפגשים שם עם, עם קוראים צרפתים? היו הקראות, מפגשים, דברים כאלה?
כן, כן,
איך,
כן.
איך היה? איך זה, איך זה מרגיש? אנחנו יודעים שאנחנו כבר קראנו את התיאורים של שבגרמניה יש תורים ארוכים של חתימות וכולי. זה ככה גם בצרפת עכשיו?
זה, כן, כן, זה, זה מתקרב לזה.
ומה התגובות? מה אומרים לך?
איך ההבדל? את יכולה לנתח קוראים, נגיד, את הקורא הישראלי ליד הקורא הגרמני ליד הקורא הצרפתי? איזה מין, מה ההבדל ביניהם?
זהו, אני חושבת שאני לא אנתרופולוגית כל כך מצטיינת. יש לי נטייה לראות כל דבר לגופו, ואני לא מצליחה להגיע להכללות. זה חלק מהמגבלות שלי, כנראה. יש... באופן כללי אני מרגישה בכלל אצל הקוראים האירופיים, קשה לי להבחין בין הצרפתים לגרמנים, אבל,
okay.
אבל יש איזו תחושה אצל הקוראים האירופיים של באמת איזה כבוד לסגנון, באופן שגם בארץ יש, יש, יש את התופעה הזאת מדי פעם, אבל אני מרגישה שהקוראים בארץ הרבה יותר עסוקים בעלילה. ובמפגשים שלי כאן בספריות שאני מאוד אוהבת, אז הרבה מדברים איתי על העלילות, ולמה זה נגמר ככה, ולמה לא אחרת, ואפשר היה אולי הכיוון הזה, והעלילות והדמויות, בארץ הכל מאוד פמיליארי, ומדברים על גיבורי הספרים כאילו שהם השכנים שלהם.
כן.
עם כל הביקורת והערכות האפשריות.
אז פחות אינטלקטואלים פה, באיזשהו אופן.
יותר רגשיים. כן. אצלנו יותר רגשיים, כן. שיש בזה הרבה יופי. באירופה, ואני חושבת שהבחנתי בזה בעיקר בצרפת אחרי שיצא כאב, שהם בעיקר עסוקים בכתיבה עצמה, שזה כמובן בשבילי מאוד מאוד משמח, כי גם אני עסוקה בראש וראשונה בכתיבה עצמה. אני מרגישה שגם בשבילי העלילה היא קצת משנית, לא שאני לא תורחת עליה, אבל האיך חשוב לי לא פחות מן המה. ובצרפת הרגשתי שיש באמת הד לנטייה הזאת שלי, שמדברים על מבנה המשפט ומדברים על הדרמה של כל פסקה הרבה יותר מאשר על הדרמה הרגשית שמתנהלת בספר.
צרויה, יצא שנה ספר על הספרים שלך, על הספרות שלך, מקוננת במכנסי נמר, שערכו יגאל שוורץ, שי צור ונופר אשקס, בידיעות
כן,
ספרים.
כן, הם כתבו. הם כתבו את המאמרים.
הם כתבו את המאמרים על הספרים שלך.
נכון.
עכשיו, אנחנו ראינו על הספר הזה את פרופסור יגאל שוורץ, שטען שהממסד הספרותי בעצם פספס אותך, הממסד הספרותי הישראלי כמובן, כי הוא שמרן ועצלן, ולא השכילו לראות מאחורי ההווה הסיפורי הבורגני, את העובדה שיש סיפור אלטרנטיבי אצלך וככה. את גם יש לך, זאת אומרת, בעצם כל השנים הסתובבת בתחושה הזאת שפספסנו אותך?
תראי, אני באמת, אני כל כך מעריכה את יגאל שוורץ, ואת כל מה שהוא עשה מאז למעני, ומאז נפגשנו לראשונה כשהייתי בת 29, והוא נתן לי לקרוא כתב יד. באמת, הוא איש שכל כך השפיע על חיי. וכל מה שהוא אומר וכותב, אני קוראת בשקיקה, ומאוד מאוד מתפעלת. ואני באמת אסירה תודה לספר היפהפה הזה, שאיר את עיניי, בכל הניתוחים הספרותיים המדוקדקים והעמוקים כל כך. מצד שני, לגבי הטענה הזאת, יכול להיות שיש בזה משהו, אבל קשה לי להרגיש מקופחת כשבאמת אני מקשה שזכיתי מעל ומעבר למה שציפיתי בתחילת דרכי.
כן, כי אי אפשר, את יודעת, בכל זאת הספרים שלך מאוד נמכרו, והקהל מאוד אוהב אותך, אבל זה לא כאילו איזה סופרת נידחת שעכשיו פתאום מגלים.
אבל זה בדיוק הקטע. אם אנחנו מסתכלים על היחס האירופאי אלייך, הוא בכל זאת שונה מהיחס הישראלי. נכון ששם יש גם את אהדת הקהל, וגם האדם בלתי מוסתרת של הממסד הספרותי, וכאן יכול להיות שיש יותר יחס אוהד מצד הקהל, לפי מה שיגאל שוורץ אומר.
כן, כן, ככה יגאל טוען, ויכול להיות שהוא חש בזה יותר ממני. הרי מה אני יודעת בעצם?
זה נחמד שאת לא חשה בזה, את האמת. כאילו, את לא הסתובבת באיזה תחושת מקופחות, אני מבינה.
לא, בכלל לא. אוקיי. ממש לא. אני כן הבחנתי עם השנים בזה שבאמת בארץ יש נטייה, בעיקר, אני חושבת, כלפי נשים, איכשהו לתחום אותן, אם הן מצליחות מסחרית במידה מסוימת, אז זה אומר שהן סופרות מסחריות ופופולריות, ואם הן פחות מצליחות, אז זה אומר שהן נחשבות או קנוניות,
איכותיות.
או כן, דברים כן. כאלה. ובהחלט שמתי לב שלגברים מותר גם וגם.
זאת אומרת שאת מרגישה במידה מסוימת שההצלחה במחירות שלך, סליחה, גזרה את דינך כאישה, כסופרת אישה איכותית מבחינת הממסד?
אני חושבת שיש בזה משהו. זה לא, זאת אומרת, זאת לא תופעה מאוד דרמטית, זה גם לא מדיר שינה מעיניי. אבל כן, אם אני מתעמקת בזה, אז אני חושבת מעניין... יש מרגע שהספרים באמת נעשו יותר פופולריים, יכול להיות שאצל חוקרי הספרות הם מיד הוגדרו כספרות מסחרית, ובעיקר זה עניין מבחינה פמיניסטית אולי, ההבדל בין היחס של ההגמוניה הספרותית לסופרת אישה שמצליחה לעומת סופר גבר שמצליח.
כן.
יש עדיין הבדל, אני לא אומרת שלא, אבל יש בעיות יותר חמורות בחברה
כן,
הישראלית.
כן, זה נכון. אני רוצה לסיום לשאול אותך, עד כמה את מעורבת בסרט שנעשה על פי כאב? מה את יכולה?
זהו, הסרט רק, זה התחלה של התחלה, לכן אני הידיעה הזאת אולי הייתה קצת מוקדמת מדי, זה נכון שחברת הפקה צרפתית, אגב, לא ישראלית,
כן.
רכשה את הזכויות, ויש דיבור עם, עם, עם במאי שכנראה יביים.
אבל עוד לא יודעים את כל הפרטים.
לא, לא. זאת אומרת, יש השערות ויש כיוונים, אבל זו באמת רק התחלה. ברור שאני אשתדל להיות מעורבת כשיהיה תסריט. יש לי אפשרות... לקרוא ואפילו להטיל וטו, הם היו מאוד נדיבים מבחינת ה...
ובבחירת השחקנים, גם צרויה. אנחנו רוצים את שרלוט גינסבורג.
גם אני.
מישהי כזאת.
גם אני מאוד מאוד.
נכון? בוא נבחר בה.
כן, כן, אז...
אני חושבת שזה היום השני ברציפות שאת מלהקת...
אני בטוח
נכון, גם אתמול היה משהו כזה.
אתמול גם ליהקתי לאיזה סרט.
לא, אז תראי, יש לנו סיכוי טוב עם שרלוט. יכול להיות שמשאלתך תתקשם.
וואו.
כי הבמאי של הסרט
הוא בעלה.
אוקיי.
כן,
כן. טוב, אז העניין הזה סגור.
התקלת קרוב. אנחנו צריכים לקוות שהכל שם יהיה בסדר ביניהם.
נכון, שלא יריבו
עד. ושנפוטיזם זה עדיין עובד בצרפת.
שאלות לא צריכה טובות. אין אף אחד, סליחה.
צרויה שלו, תודה רבה על השיחה הזאת.
תודה רבה, צרויה.
אבירת מסדר האומנויות הצרפתי.
נכון, תודה.
תודה רבה.
נעבור לדבר הבא.
ביי ביי.
טוב, אז יש לנו חוב מאתמול, בדרך כלל אנחנו עושים את ביקורת הביקורת שלנו בימי ראשון, מיד אחרי כל המוספים העשירים של סוף השבוע, אבל אתמול לא הספקנו, אבל היום אנחנו נחזור לביקורת שכתב עמרי הרצוג ב"הארץ ספרים" על הספר של עודד מנדלוי.
נכון, הביקורת התפרסמה במוסף ספרים של הארץ, ויש בה כמה הבחנות מעניינות של עמרי הרצוג. אני טוב. מאוד התעניינתי בביקורת הזאת.
אני אקריא קצת ממנה?
כן,
אוקיי.
בבקשה.
כותב כך, ספרו השאפתני של חוקר הספרות עודד מנדלוי כולל עשרות קטעי פרוזה קצרצרים, שכל אחד מהם מתחיל במילים, אני זוכר. אלו תמונות מילוליות מאלבום פרטי, הכוללות רישומי זיכרונות מתל אביב, בעיקר מילדותו של הכותב בשנות ה-60 וה-70. הסבתא שמדברת ספניולית, מסחר שוקק בקלפי כדורגלנים, אהדה להפועל תל אביב, הרפתקאות ילדותיות בבית הספר, ספרים אהובים, תמונות מהשכנים בבניין, והיקסמות מהסרטים ההוליוודים ומכוכבי הקולנוע של התקופה. כמו תמונות מבוימות שעברו עיבוד, הזיכרונות הקצרים קריאים ועשויים היטב. יש בהם לא מעט שורות נהדרות של שירה בפרוזה. הם עושים שימוש נרחב ומיומן במה שמכונה לשון פיגורטיבית, כלומר שפה ציורית שמפגישה בין תמונות מילוליות מקבילות, ואולם, בקריאה בכיתה הזיכרונות, תהיתי אם הם מיועדים לקהל קוראים רחב או רק לבני המשפחה, המכרים והתלמידים של מנדלוי, שיכולים להתרשם מהסיפורים שהוא מגולל ולקשור אותם אל אישיותו כדי להבינה ואולי גם להעריכה יותר. תהייה כזאת אינה מלווה בדרך כלל קריאה בספרות, משום שספרות מאפשרת לקוריאה להכיל על עצמם עלילות ולמלא תפקידים חברתיים שזרים להם. זו הסיבה שאנו קוראים סיפורים שמתרחשים במקומות זרים, או שגיבוריהם אינם מוכרים לנו. אנו מוצאים את עצמנו בתוכם, ובכך מרחיבים את יכולות הדמיון, ההזדהות וההתנסות האנושית. אבל קטעי הפרוזה של מנדלוי אינם מאפשרים זאת. הם אטומים ומעוקצעים, מתפקעים מהשראה עצמית, ולעיתים יוצרים רושם של התפנקות ויוהרה.
כן.
הקריאה בהם תומה לצפייה במצגת תמונות ארוכה של טיול נפלא שערכו חברים. הדימויים אסתטיים ומוראי ההתפעלות, אך המוטיבציה שלהם קשורה יותר בצרכים של המצלם ולא של הצופה.
אאוץ', כן. תראה, פעם היה דבר כזה, ערב שקופיות, שאנשים מייבשים אותך מול הטיול האחרון שלהם לאירופה הקלאסית. זה לא בדור שלנו, בדור של ההורים שלנו. היום אנחנו מתנדבים כולנו לערב הזה עם האינסטגרם והפייסבוק, אנחנו בהתנדבות.
בדיוק, הוא משווה את כל העניין הזה לפייסבוק.
נכון.
זה בדיוק מה שהוא אומר, הוא כותב ככה. אולי שיפוט כזה חוטא לרוח התקופה הנוכחית, ולאופן שבו הכתיבה המרובה ברשתות החברתיות זולגת לתוך הספרות. גברים ונשים כותבים הגיג שיר, וזוכים ללייקים ולתגובות מפרגנות. התגובות הללו אמנם מתייחסות לכאורה לתוכן שפורסם, אולן הן מבקשות להביע הערכה או קשר לאדם שחתום עליהן. הכתיבה המרובה בפייסבוק, הוא כותב, היא צורה חדשה של הצגת העני בחיי היום אל מול קהל חברים מדומיין שתפקידו להעריך אותה ולהחמיא לה. הצגה אינטימית כזאת היא תמיד ארוחה, אופטימית ואידיאלית, ולכן גם כוזבת ומאוסה. בין שמדובר בתמונה מחמיאה על שפת הים או ביצירה רגישה של שיר. רבים מהקטעים שנכללים בספר מושפעים ממרסל פרוסט ובעיקר מג'ורז' פרק, שספרו אני זוכר פורסם ב-1978. אבל הם עברו התאמה לרוח הזמן, רוח הפייסבוק. זיכרונות ילדות רגישים ומעובדים שמוצגים בקצרה כדי לעורר התפעלות. ראו לדוגמה את הקטע הקצרצר הבא, הוא מצטט, רציתי להקליד, תודה. יצא כמו תמיד, תוגה. לא תיקנתי. האין זה פוסט מקסים לשעת לילה מאוחרת, שואל עמרי הרצוג.
תשמע, עמרי הרצוג טוען שהמחיר הספרותי שיש לשלם בתרבות העכשווית על כתיבה עצמית הוא כמעט בלתי נמנע. כשמאמצים גוף ראשון יחיד, כלומר כשמאמצים את האני הכותב שסמוך לאני הביוגרפי הממשי, הכותב מגונן עליו, כלומר על עצמו, ומציג אותו בשיא רגישותו, אנחנו רוצים לצאת טוב, כן. בשיא רגישותו או שנינותו.
נכון.
גם הפגיעות שהוא חושף היא מעוצבת, חלקה ונקייה. אחת ההבחנות בין כתיבה ספרותית בגוף ראשון ובין כתיבה בפייסבוק, היא שסופר אינו צריך לגונן על עצמו כשהוא כותב את עצמו, וגם אינו יכול להציג תמונה מחמיאה של אישיותו וזיכרונותיו. יופי ורגישות יכולים להתקיים בספרות טובה רק לצד כיעור ומשגה. אחרת מדובר רק ביחסי ציבור עצמיים. אין בהם דופי. אולם קהל הנמענים שלהם בהכרח מוגבל, קרי החברים שעושים לייק. עד כאן עמרי הרצוג, אני לא קראתי, אני מודע את הספר של עודד מנדלוי, אז אני לא אתייחס אני לא יכולה להתייחס לספר, אבל אני כן מסכימה עם עמרי הרצוג, על כך שרבים מהספרים שמגיעים אל שולחננו, פרוזה ושירה, לוקים במחלה הזאת, ככה אני רואה, של הרצון לצאת טוב, להיות יפים וטובים ומוסריים, כמו שאתה אוהב, יובל, גם אתה אוהב מאוד לצאת כזה. זה טבעי.
לא תפספסי אפשרות להנחית לי.
לא תפספס לעולם. זה טבעי, כשאתה כותב בגוף ראשון, לרצות להציג את עצמך הכי טוב שאפשר. זה כמו בסלפי. אתה יודע, אף אחד לא מעלה תמונות מכוערות של עצמו לאינסטגרם או לפייסבוק. חוץ ממישהי אחת שאני מכירה, אגב, שממש מקפידה על כך, אבל לדעת, אני חושבת שהיא עושה את זה מחוסר מודעות.
אוקיי.
וגם בגלל שככל שהיא יותר מכוערת בתמונה, ככה אנשים כותבים לה כמה היא מהממת. וזה בדיוק העניין. היא מעלה את התמונות הכי מכוערות של עצמה, בלי שמות. אני פשוט בהלם שאנשים מעלים תמונות כאלה של עצמם, ואז כולם כותבים לה, וואו, איזה יפה. זה כאילו, עכשיו, בספרות בכל מקרה זה לא אמור להיות ככה. בספרות אתה אמור להעלות את התמונה המכוערת של עצמך. תחשוב על ידידך, קנאוסגרד.
ידידי.
ידיד התוכנית, על הנרי מילר, על וולבק. הם לא מנסים להוציא את עצמם טוב, ובאמת אני מקווה שהמחלה הזאת לא תתפשט, כי זה שימום נוראי, זבאה.
מצד שני, את בעצמך אומרת, זה עניין של איכות ולא של מהות. יש גם פוסטים מעניינים בפייסבוק, וזה באמת הפוסטים שלא מבקשים לייקים, אלא פוסטים מעניינים שחושפים משהו אמיתי.
אבל לא הרבה, יובל.
יש כאלה, אבל.
פה ואין... ושם, בסדר, אז... יש, תמיד יש משהו.
יופי, אבל יש גם מעט מאוד ספרים טובים. זה, אז ההבדל הוא לא בין פייסבוק לבין ספרים, ההבדל הוא בין אנשים שכותבים טוב, שהם באמת מעטים, והם יודעים לעשות את זה כמו שצריך, ובין אנשים שכותבים לא טוב, שזה באמת הרוב המכריע של אנשים שכותבים, כי כולם כותבים. ונשמע כאילו ספר כמו שמנדה לוי כתב, יכול להיות נהדר, אם הוא לא היה מעוקצה כל כך, ולא מפחד כל כך ממה ש... אני, שוב, גם אני לא קראתי אותו. ככה זה נשמע מהביקורת של מורי הרצוג. הזכרת את קנאוסגרד. זה בדיוק מה שהוא עושה. הוא עושה מצגת שקופיות ארוכה של החיים שלו. כל הרגעים האיומים, סצנות משפילות מהנאורים, טרגדיה של הבורגנות, יש כאלה גם פוסטים בפייסבוק. הבעיה היא לא במדיום, או במבנה של הטקסט, אלא רק האם הכותב עושה לעצמו הנחות, האם הוא מבקש להתקבל, וזה היה הרבה לפני פייסבוק, וזה יישאר אחריה. הדברים הטובים ביותר לקריאה, כמו שאת בעצמך אמרת, הם אלה שההתקבלות היא רחוקה מהם.
סליחה, שנייה, אני רוצה להבין משהו. אתה בעצם טוען עכשיו שפייסבוק לא שינה משהו מהותי באופן שבו אנשים מתבטאים,
לא,
כאילו? הרי
לא.
זו טענה ממש טיפשית.
לא, זה לא מה שאני טועה.
זה כן מה שטענת. לא. אין הבדל בין פייסבוק לבין...
אני יש, אומר...
הפייסבוק מייצר איזה משהו שאחרי זה זולג לספרות. זאת הטענה של, של הרצוג, ואתה לא מסכים איתה?
אני בהחלט חושב שאנשים כותבים כדי להתקבל, ושפייסבוק משפיע על זה, אבל אני חושב שתמיד היו מעט אנשים שכותבים טוב בספרות, ועכשיו יש מעט אנשים שכותבים טוב גם בפייסבוק, וזה שכתבת משהו שמתכתב...
לא, אבל זו לא הטענה, הטענה היא לא אם אנשים כותבים טוב בפייסבוק או לא. השאלה, העניין הוא ההשפעה של פייסבוק על הכתיבה, על הספרות. על זה מדובר פה, לא על זה שיש מישהו שכותב טוב בפייסבוק, זה לא העניין, אז מה? העניין הוא ההשפעה של הפייסבוק.
אני חושב שאנשים תמיד רצו להתקבל. פייסבוק מאפשר את המנגנון של ההתקבלות, לא להפך.
מאפשר את המנגנון של ההתקבלות על ידי זה שהוא גורם לך להיות חמוד ושיעשו לך לייקים. זאת הטענה פה. הוא מייצר מין מנגנון נוראי כזה.
ויש שכבה שעושה לייקים לטקסטים הכי חשופים ופגיעים שיש מי שכותב אותם גם בפייסבוק.
טוב, אתה לא מבין. לא נורא, מאזינים יקרים,
יובל שוב לא הבין.
לפעמים לא מבין כלום, ואנחנו לסיום, רק רציתי להמליץ, אבל כזה בחמיצות מסוימת.
חמיצות?
כן. יוצא הספר בהוצאת בבל, ספר חדש של מישל וולבק, חוש המאבק, זה שירים שלו, שירה.
אוקיי.
למה בחמיצות? תראה, מי שאוהב את וולבק, אז בסדר, שילך על זה, אבל אני עברתי על הספר הזה, ואני חושבת שפה לא מדובר במשורר, לא יעזור כלום.
Okay.
פה ושם יש שם דברים יפים, אבל משורר הוא לא, הוא בהחלט סופר. אז אני לא יודעת למה אני שומעת, אתה שומע?
אני שומע סירנה.
סירנה. אז
כולם שומעים את
הסירנה? וולבק בא לקחת אותי. והאמת שאני מפחדת ממנו.
לא, באמת, הוא בא לדעת מה הוא יעשה.
אז אני רוצה לקרוא רק בית אחד, שכן מצחן בעיניי, למרות שרוב הדברים לא כל כך התלהבתי מהם שם, מהשיר לידה מימית של גבר, יובל.
אה, זה מוקדש לי, אני מבין, בסדר.
אוקיי, אז זה הבית, רק בית אחד, את השאר תקראו לבד, זה הולך ככה. ישנה האמונה הזאת בעולם חופשי מרוע, ומצעקות, ומסבל. עולם שבו נתפסת אימת הלידה כפעולה חברית. כלומר, עולם שיהיה אפשר לחיות בו, מהרגע הראשון, ועד הסוף, עד הסיום הטבעי. עולם כזה, בשום מקרה, אינו מתואר בספרנו. הוא קיים, אפשרי.
זה הלידה הממית של הגבר?
יש עולם אחר, זה הכל. ואתם פשוט לא מתארים אותו בספרים, מה יש לי להגיד לך. בוא נסיים.
וחוש המאבק, מישל וולבק.
חוש המאבק, נכון. יש לנו דברים מעניינים.
כן.
אפשר ללכת על זה.
זאת ההמלצה החמוצה של מאיה סלע.
נכון.
טוב, למרבה הצער, אנחנו לא יכולים להמשיך לדון בגבריות נוזלית. סיימנו להיום. אנחנו ניפגש שוב מחר, ב-12, כמו בכל יום ראשונות רביעים, 12 עד 1, 104.9, 105.3 FM, באתר האינטרנט של כאן, באפליקציה, כאן אודי, בעמוד הפוסטקאסטים, כאמור, אפשר למצוא אותנו ואת כל שאר התוכניות של כאן תרבות. אנחנו נודה לאופרה לחמי, שיר לב-ארי ואלעד זוהר. נכון?
נכון.
מצוין.
תודה אלעד זוהר.
תודה אלעד זוהר.
תודה לך יובל אביב.
תודה לך מאיה סלע.
להתראות.
אנחנו ניפגש מחר.
שלום, שלום.